והנה אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מורה נבוכים בחלק ראשון, פרק כ"ו. כבר ידעת אמרתם הכוללת לכל מיני הביאורים שיש להם קשר בעניין זה, והוא אומרם דיברה תורה כלשון בני אדם. מה זה אומרם? של מי? אבל מי אמר את הביטוי הזה? חז"ל, כן, חכמים. חכמי ישראל יש להם ביטוי כולל, דיברה תורה כלשון בני אדם. כמו שאתם רואים פה, יש הפניה של הרב קפח לבוכתה של מקורות. עכשיו, מה? בוכתה של מקורות. טוב, יש שאלה, לכאורה, האמירה, דיברה תורה כלשון בני אדם. אם היינו מסתכלים על הדברים בשטחיות, היינו אומרים שזו מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. כן, שמצאנו בהרבה מחלוקות, שרבי עקיבא מדייק איזה דיוק מהייתור של הפסוק, ייתור של אות אפילו, ורבי ישמעאל מתנגד לגישה הזאת, אומר אין מה לדייק מייתור, כי דיברה תורה כלשון בני אדם. למשל, ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. על מי מדובר? מדובר על בת כהן מאורסה שזינתה, אז היא נידונה בשריפה. ומה יותר חמור, שריפה או סקילה? לפי, טוב, זה מחלוקת חכמים ורבי שמעון, אבל הלכה כחכמים שסקילה חמורה משריפה. יוצא לפי זה שהרי נערה מאורסה שזנתה בדרך כלל דינה בסקילה, אבל כאשר היא בת כהן, היא בשריפה, אז לכאורה הקלו מידה. אבל מה קורה עם הנשואה? סתם אישה נשואה שזנתה, היא חייבת בחנק, שזאת המיטה הקלה שבכולן. אז האם היא תהיה חייבת, אם היא בת כהן, האם היא תהיה חייבת בשריפה, נחמיר עליה, או שנשאיר את זה בדין חנק, שזה מקל עליה? אז רבי עקיבא אומר, כיוון שנאמר הוא בת איש כהן, אז זה בא לרבות את הנשואה. כלומר, מאיפה הוא לומד שנשואה חייבת שריפה? מוו. אומר לו רבי ישמעאל, וכי מפני שאוסיף לוו תצא זו לשריפה? כן, כלומר, רבי ישמעאל לא מסכים עם הדרשה של רבי עקיבא, אומר דיברה תורה כלשון בני אדם. אגב, לגופו של דין הוא גם מסכים לרבי עקיבא, כי הוא לומד את זה ממקום אחר. אבל הוא לא מסכים שילמדו את זה מן הוו. אם כן, לכאורה, האמירה דיברה תורה כלשון בני אדם היא אמירה השנויה במחלוקת. כאן הרמב״ם מביא את זה כאילו אין כאן מחלוקת. מה המשמעות של הדברים האלה? התשובה היא, מה אתה רוצה? נכון. עכשיו, השאלה היא, שאם כן, לכאורה זו מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. אז התשובה היא שדיברה תורה כלשון בני אדם, המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל זה מהי מידת המימוש של העיקרון הזה. כלומר, לא רבי ישמעאל המציא את האמרה דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא זאת אמרה מפורסמת באומה. ורבי ישמעאל עושה בה שימוש גם לגבי דיוקי הפסוקים, ורבי עקיבא לא עושה בה שימוש לגבי דיוקי הפסוקים, אלא לומד הלכות חדשות מריבועים וכדומה. אז זה ככה הרמב״ם מבין את הסוגיה בתלמוד. בסדר? בדיוק. ועכשיו אפשר לדייק כדבריך בדברי הרמב״ם, הנה, והוא כבר ידעת אמרתם הכוללת לכל מיני הביאורים שיש להם קשר בעניין זה. במדעי האלוהות כולם מסכימים, והוא אומרם דיברה כלשון בני אדם. הכל הביקוח זה לגבי ההלכות, איפה המימוש של העיקרון הזה. ברור? זה כמו שלמשל, כולם מסכימים שהתורה איננה אלגוריה. עכשיו, כשהתורה אמרה, והחזיר לא תאכלו, היא התכוונה שלא יאכלו בשר חזיר. זה כולם מסכימים. למה? כי זאת המסורת של האומה. שלא כפרשנות האלגורית של הנוצרים שאומרים, והחזיר לא תאכלו, שאדם לא ילכלך את נפשו במידות רעות, כדרך שהחזיר מלכלך את עצמו באשפה. אבל בשר החזיר מותר, כך אומרים הנוצרים. לא, אנחנו אומרים, התורה איננה אלגוריה, היא אמרה והחזיר לא תאכלו, התכוונה שלא נאכל בשר חזיר.
אם הרמב״ם אומר, מותר לאכול בשר חזיר, רק מה אני אעשה שאביב שבשמן נזר עליי?
כלומר, הייתי רוצה, כן, אבל אסור, אבל אסור. כלומר, זאת אומרת שבסופו של דבר, אכילת החזיר זה כפשוטו. אף על פי כן, ברור שכשכתוב בתורה שהשם יושב על כיסא, אז ברור שכולם מסכימים שזאת אלגוריה. זאת אומרת שצריך לדעת לחלק את הנושאים. יש לפעמים שהנושא דורש שתסביר את זה כאלגוריה, ויש לפעמים שאתה אומר שלא. אותו דבר לגבי דברי תורה כלשון בני אדם, זה ביטוי כללי, שהשאלה היא מה ההשלכה ההלכתית שלו. בכלל, יש להבין את זה קצת יותר בהרחבה. התורה דיברה בעברית. כן? התורה כתובה בעברית. מאיפה בני ישראל ידעו עברית? כשהם קיבלו את התורה. וכי משה עשה להם אולפן למרגלות הר סיני כדי שילמדו את השפה שבה הקדוש ברוך הוא מדבר? ברור שלא. זאת הייתה השפה שהם דיברו. עכשיו, מאיפה הם ידעו את השפה הזאת? מאבותיהם. זאת אומרת, זאת השפה הטבעית של התקופה שבה התורה ניתנה. ברור שלכל מילה בשפה הזאת, בלי קשר לתורה, יש משמעות, והמשמעות היא לפי ההקשר התרבותי, חברתי, של המזרח התיכון הקדום וכו'. וכשהקדוש ברוך הוא מדבר בשפה הזאת, הוא מדבר בשפה של ההקשרים האסוציאטיביים התרבותיים של אותם הימים. ולכן זה חשוב, כדי להבין את התורה, לדעת את ההקשר התרבותי שבו הדברים האלה נאמרו. בסדר? זה המשמעות הרחבה של דברת תורה כלשון בני אדם. למשל, כשהתורה אומרת, בוא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. זאת אומרת שיש הנחת יסוד מקובלת, שעל ידי שהבעל יישא אישה נוספת, האישה הראשונה נפקדת. זה לא כתוב בתורה, זה התורה מציינת שהאימהות הלכו לפי העיקרון הזה. מובן? ובכן, עכשיו הרמב״ם ממשיך את העיקרון. כן, עצם זה שהתורה דיברה בשפה שבני אדם מדברים, זה אומר שהיא מדברת בשפה שבני אדם מדברים. הבנת? זאת אומרת, התורה לא הייתה כותבת דבר שבני אדם לא יכולים להבין. למשל, אם התורה אומרת שאדם רוצה להתגרש וכתב לה ספר קריטות, אז היא מניחה שבני אדם יודעים לכתוב. אם הכתב לא היה קיים, התורה לא הייתה מצווה וכתב לה ספר קריטות. זאת אומרת, המצווה של גט, של גירושין בגט, היא אפשרית רק בתרבות אנושית שבה הכתב כבר קיים. בסדר? והייתה תקופה באנושות שהכתב לא היה קיים. למה לא אתה אומר דיבר השם כלשון בני אדם? אולי כי זה נועז מדי. זה כמו שלמשל המהר"ל שואל, מדוע לא כתוב משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא? למה כתוב הוא קיבל תורה מסיני? וכי סיני נתן לו משהו? כן, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, כי אפשר לכתוב דבר כזה, כי אין יחס בין הבורא לנברא. אלא, משה קיבל תורה, ומה נתן לו את הכוח לקבל תורה? סיני. ממדרגת סיני קיבל את התורה. ככה גדול, נכון? ויוצא לפי זה שהתורה שבידינו, איננה התורה המקורית, זו שהקדוש ברוך הוא הסתכל בה כדי לברוא את העולם. אלא זאת הנגזרת של התורה העליונה. כמו שכתוב במדרשים, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. או כמו שאומר רבי מנחם עזריה מפאנו, רבנו מנחם עזריה, מה? הרמה מפנו. הוא אומר, משה קיבל מלשון כבל לליה. מה זה כבל לליה? חושך אפלה, נכון? זאת אומרת, כבל בארמית זה חושך. משה קיבל, יחשיך את התורה של מעלה כדי לקבל אותה, כדי שתגיע אלינו. זאת אומרת, זה לא התורה במקוריותה. זה אמירה נועזת, אבל מה אני יכול לעשות? זה רב, הרמה מפנו שאומר את זה. כן. אני אומר דבר כזה. יש התורה, כפי שהקדוש ברוך הוא מסתכל בה כדי לברוא את העולם. ראית את התורה הזאת פעם? לא. אף אחד מאיתנו לא ראה, ואי אפשר לראות אותה. מה? ש? מה, חמישה חומשי תורה שבכתב? תגיד לי איך עם זה אפשר לברוא את העולם? אני אשמח מאוד. לא, אז כנראה שזה לא משם. למה לא? כי בתורה שבכתב כתובים כל מיני מאורעות היסטוריים שהיו יכולים להיות אחרת. זה אתה מכניס פה יותר מדי מרכיבים מיסטיים כדי שאני מוכן לקבל את זה. זאת אומרת, ההנחה שהחומש הוא הספר שבו הקדוש ברוך הוא השתמש כדי לראות את העולם, זה נראה לי מופקע מן ההיגיון. למרות שכל הדתיים חושבים שזה מאוד דתי לומר את זה. כי פשוט תראה לי איך. תיקח לי חומש, לא יודע, תראה לי איך מזה אפשר לברוא את העולם, אני מאוד אשמח. אני לא ראיתי אף אחד שמסוגל להראות את זה.
מה? מתוך מה
שאומר
לי
עכשיו לראש.
נו,
תתחיל, תתחיל, נראה אותך. אני אומר לך שממשה רבנו ועד הרב דב ביגון לא קם רב אחד שלמד איזושהי ידיעה מדעית אפילו מהתורה. אין דבר כזה, זה פשוט, זה המצאות. זה המצאות חסודות אמנם, של הרבה אנשים שמרגישים שעל ידי זה הם מלאי יראת שמיים, אבל אין איזה שום היגיון. איך אנחנו מסתכל בחומש, בורא את העולם? אין דבר כזה. מה? בדיוק, ככה קיבלתי מרבותיי ורבות רבותיי, שתמיד הסבירו ככה שזה לא יכול להיות. אלא מה? צריך להבין, כשאומרים דברים כאלה, מה המשמעות? מה היא, למשל הרמב"ן, תסתכל, אתה רוצה מקורות. רמב"ן, הקדמה לתורה. הוא מסביר לך מהי התורה שממנה משה מעתיק את דברי השם. זה איך היא נראית התורה למעלה? הרמב"ן, זה חייבים לקרוא. הרמב"ן אומר, זה בליל של מיליארדי מיליארדים של אותיות מעורבבות. זה התורה של מעלה. בזה הסתכל כדי לראות את העולם. ברור? זה לא התורה כמו שהיא אצלנו. משה מעתיק משם והופך את זה לתורה שלנו. גם הגאון מווילנה, הנה אתה רוצה מקורות, הגאון מווילנה מסביר את דברי הגמרא במסכת בבא בתרא, שמשה היה הקדוש ברוך הוא היה אומר, ומשה אומר וכותב. מה זה, למה משה היה צריך לחזור על המילים לפני שהוא כותב? כי בלי זה אי אפשר היה להבין. זאת אומרת, המילים כפי שהם יוצאים מפי השם הם בתערובת, ולכן את מותו משה כתב בדמע. מה זה בדמע? משון מדמע, זה כמובן מערבב תרומה וחולין. את משה היה כתב, היה מות משה כתב את האותיות, אבל אי אפשר היה לקרוא. או? אז ברור שזה לא החומש, כן, מה שאתה אומר, התורה זה בכלל, גם האמירה שלך שהתורה פירושה החומש, גם על זה יש לי מה להעיר. עד כמה שאני יודע, החומש זה התורה שבכתב, זה התורה, זה חלק קטן מהתורה. כן? עיקר התורה זה לא החומש, עיקר התורה זה התורה שבעל פה, והיא קדמה בהרבה לתורה שבכתב, והתורה שבכתב הייתה גם יכולה לא להיכתב. זה שהיא נכתבה, צריך להבין למה היא נכתבה, אבל זאת לא המטרה. המטרה לא הייתה להוריד לנו חומש כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. כן, זה בדיוק מה שאני מסביר עכשיו, זה בדיוק מה שאני מסביר עכשיו, שהתורה של מעלה, הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, ואת התורה הזאת אני חושב שאף אחד לא קיבל מעולם. כן? כתוב ברוך, אנחנו אומרים בברכת התורה, ברוך אתה השם נותן התורה. אבל לא כתוב בשום מקום שאנחנו מקבלים התורה. אלא להפך, במשנה, במסכת אבות נאמר, משה קיבל תורה. זה כאילו תורה מבין כל התורות האפשריות. היה צריך לכתוב, משה קיבל את התורה מסיני. אבל לא כך כתוב. כתוב, משה קיבל תורה. אומר המהר"ל מפראג, הנה עוד מקור, משה קיבל מה שאפשר לקבל. מה אפשר לקבל? כל מה שאפשר לקבל, משה קיבל. אבל בתור מקבל. משה קיבל. אבל, ועל פי זה גם מובנים דבריו של הרמה מפנו, שמסביר, משה קיבל מלשון אחשכה, כן? כבל לליה. זה מה שהקבלה עצמה מקטינה את המסר. באופן המקסימלי האפשרי לאדם. אבל לפי זה יוצא שיש משהו שלא קיבלנו. ואז איפה הוא נשפח? לאן הוא משפריץ? החלק שלא קיבלנו. הוא מופיע דרך צינורות אחרים. דרך הטבע, למשל, כן. לא הבנתי, כבודו חולק על דברי המדרש שאומר נובלות חוכמה של מעלה תורה? בסדר, אני אומר, אבל מה שקיבל, מה שאתה שמעת לכאורה סותר את הדברים שמפורשים בחז"ל. מה? איך זה מתיישב עם מה שלמדת? אז לא, זה לא מתיישב, זה מנוגד למה שלמדת. בסדר, אני לא חייב ליישב כל דבר. נגיד מישהו אומר הארץ כדורית והשני אומר הארץ שטוחה, האם אני חייב ליישב בין שתי הדעות? לא, יש אחד שצודק והשני שלא. אגב, מה האמת?
אם יש 70 פנים לתורה זה אומר שכל פן
יש 70 פנים לתורה, זה אומר שיש רק 70 ולא 71. זאת אומרת שהפן ה-71 הוא לא בתוך התורה. בסדר? חוץ מזה, כשיש מחלוקות צריך לדרגל. 70 פנים לתורה זה לא אומר שאין הכרעה. כן? יש לך דת בית שמי, דת בית הלל. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. והלכה? כמו שאתה רוצה. כבית שמי. מי שירצה לעשות כבית שמי יוכל. הרי יגיד, אמרתם לי שזה דברי אלוהים חיים, אז למה שאני לא אעשה כבית שמי? אתה לא יכול לעשות כבית שמי, למרות שזה דברי אלוהים חיים. למה? כי הלכה כבית הלל. בסדר? אז גם במחלוקות בענייני אמונה, אנחנו מכריעים, מה? בוודאי, הרי איך אפשר לקבל את האמירה שהקדוש ברוך הוא לקח חומש ובזה ברא את העולם? הרי אין לזה שום היגיון.
לא, אני חושב שמשה שקיבל, כאילו, משה שם,
אתה צודק, ברור, אני חושב שאתה צודק. משה קיבל את התורה כמו שהיא, כמו שהיא אצל הנברא. כלומר, כמו שהנברא יכול לשאת.
כמו שהוא מסר לזה, כאילו, הוא הסתיר למטה.
מה?
זה שכאילו, שהנברא הבא, כאילו,
הוא
מסר
ליהושע. כן, ברור שבמסירה ליהושע משהו הולך לאיבוד. זה גמרא מפורשת. יש גם עניין כזה, אבל מיהושע לזקנים לא השתנה כלום. כי הרי לא כתוב ביהושע מסר לזקנים. אלא כתוב יהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוע. אז עוד פעם יש משהו בדרך, וצריך ללמוד את זה. בפעם נתנו פה שיעורים על מסכת אבות, הרחבנו בזה הרבה. אני רציתי להסביר למה הזכרתי בכלל את כל זה. לא יודע למה הזכרנו. בגלל שדיברנו על זה שכשהקדוש ברוך הוא מדבר עברית, יש בזה הקטנה. ברור שיש הקטנה. עצם זה שהוא פונה אל יצור נבדל, מוגבל, אז הדיבור עם המוגבל מגביל. אין מה לעשות. סליחה על הבורות, עברית שהרב התכוון שהתורה נאמרה בה, זה הכוונה אשורית? בלי להיכנס לפרטים, אני מתכוון לשפה שבה התורה כתובה. הרב אמר שבתורה ישנם סיפורים היסטוריים. מה לגבי ההזהרה לא ללמוד את התורה כסיפורים? אני לא יודע איפה יש הזהרה כזאת, לא ללמוד את התורה כסיפורים, אבל גם אם יש הזהרה כזאת, מה אני אעשה שיש בתורה סיפורים? כלומר, התורה לא מספרת, היא מספרת משהו, לא?
כן.
הזוהר אומר שמי שמסתכל על התורה רק מצד הלבוש, אז הוא איבד את העיקר. בסדר. אבל יש לבוש, לא? כן? לא כמו בגדי המלך החדשים שהטיפשים לא רואים. יש לתורה סיפור, אז מה היא מספרת? היא מספרת, למשל, שאברהם הוליד את יצחק. זה לא אמיתי? זה לא קרה? קרה. בסדר. או אם לא, אז אנחנו הולכים כל התורה לאליגוריה. והסיפורים ההיסטוריים היו יכולים להיות אחרת. אם הם היו יכולים להיות אחרת, אז התורה שלפנינו, התורה שבכתב שלפנינו, הייתה מופיעה בצורה אחרת. עכשיו, אנחנו לא כותבים את ההיסטוריה מחדש. ההיסטוריה קרתה, ולכן התורה מספרת דרך המסגרות ההיסטוריות את כוונותיה. אני יודע שמה שאני אומר הוא לכאורה קצת מחודש, אבל מה אני יכול לעשות שהוא גם האמת? כן, בבקשה. לא הבנתי כלום.
האם אפשר למצוא רגיל את הסיפור של ישו במלואו בפרשת בית חנן לדוגמה?
מה זאת אומרת למצוא את הסיפור של ישו בפרשת בית חנן?
היה לו את יוחנן המקביל ואחרי זה היה לו את יוחנן...
כן, אבל מה זה קשור לפרשת בית חנן?
כן, טוב, עכשיו פרשת בית חנן מתחילה בצורה כזאת שאתה רואה שיש שינוי בבן אדם, באמצע.
אני לא מבין מה אתה רוצה. באמת אני לא מבין מה שאתה רוצה. לא, אבל אם אתה בא לשאול, תראה, דיברה, אם דיברה תורה כלשון בני אדם, אז ברור שהמשתתף בשיעור צריך לדבר בשפה שהשומע יבין. ברור? בסדר? טוב. האם אפשרי שמשה מקבל תורה אחת לפני חטא העגל, תורה יותר מושכלת, ותורה אחרת אחרי החטא, תורה יותר ארצית, הראויה למי שחטא בעגל? כן, בוודאי. הרי לפני כן הוא קיבל לוחות ראשונים, ואחרי זה קיבל לוחות שניים. אז זה ברור שיש הבדל.
כראשונים.
מה?
כראשונים.
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 כן, כראשונים. אז משהו שכמו, זה כבר לא זה. אם לא, אז אני נותן לו עוד פעם את אותם הלוחות. מה יש? מה הקדוש ברוך הוא, זה קשה לו לייצר עוד פעם לוחות? לא עשה את זה. וחטפתי על הלוחות. אין פסול לך, זה יש הבדל. ברור שיש הבדל. טוב. לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והמדרש אומר, הסתכל בתורה וברא את העולם. זה התורה. מה שהוא נובלות חוכמה של מעלה, זה לא התורה, זה תורה. הייתי? אתה שואל, במה הקדוש ברוך הוא הסתכל כדי לברוא את העולם? הוא הסתכל בהתורה. בסדר? עכשיו, מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים תורה, בלי הידיעה. הבנת את ההבחנה? בין התורה לבין תורה. מה? רק שנייה, מה? מה שכתוב בתורה זה, בתורה שאנחנו לומדים, זה הקטנה. זה הקטנה של התורה האינסופית העליונה. התורה, ברור? הסתכל בהתורה וברא את העולם, והנה אנחנו לומדים תורה, מה שאנחנו יכולים. בתנך אגב, ההבחנה היא אחרת. בתנך המינוח הוא או תורת השם או תורתנו. תורתנו. כן, למשל, בתחילת ספר תהילים כתוב, קים בתורת השם חפצו. יפה, אדם רוצה תורת השם. מה קורה במציאות? ובתורתו יהגה. לא בתורת השם. גם דוד אמר, תורת השם תמימה. מה זאת אומרת תמימה? עוד לא נגעו בזה. זה נשאר בשלמות. ויש תורה שלנו, של מה שאנחנו לומדים. ברור. עכשיו, כל ההבחנות האלה, אני מוכרח לומר, זה לא בשיטתו של הרמב״ם. זה לא בשיטתו של הרמב״ם. כלומר, אין לפי הרמב״ם מושג של תורה של מעלה ותורה של מטה. בכלל. כן, יש תשובה של רבי אברהם בן הרמב״ם, ששאלו אותו מה הפירוש של דברי המדרש שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, והוא אמר, אין שום אפשרות להבין את זה כפשוטו. ככה ענה רבי אברהם בן הרמב״ם. כי תורה במשנה של הרמב״ם זה ההשלכה המעשית שיוצאת מהשגת החוכמה. אז לכן זה לא יכול להיות פרינציפיוני, ראשוני, שמזה נבראת המציאות. אז זה, צריך לפרש את זה אחרת, לפי דבר. אבל אצל המקובלים, כן, התורה היא כמין תוכנית בסיסית מקורית, שמתוכה העולם נברא. רבי אברהם בן הרמב"ם אומר שהרי לא ייתכן לומר שהתורה, שזה דבר מעשי, זה יהיה הבסיס, כאילו האידאי שמנו נברא העולם. בכלל, הרעיון של אידאות הוא רחוק מאוד מהמחשבה של הרמב״ם, זה רעיון אפלטוני, והרמב״ם, שהוא בתפיסה אריסטוטלית, לא יכול לקבל את זה שישנה ישות של חוכמה קדומה. מובן? לכן אתה לא תמצא שום סגנון כזה, לא אצל הרמב״ם ולא אצל בנו. למשל, איך מתחיל המשנה תורה? משנה תורה מתחיל במילים מאוד יפות. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, שכך וכך. אחר כך, הלכה וב, וידיעת דבר זה מצווה. אחר כך אומר, צריך לדעת עוד דבר, וידיעת דבר זה מצווה. כלומר, המצווה היא באה במדרגה שנייה אחרי החוכמה. אצל המקובלים זה ממש לא ככה. אצל המקובלים, התורה היא הישות המקורית שממנה משתלשלת כל המציאות כולה. אבל זה ברור שגם לפי המקובלים זה לא התורה שאנחנו לומדים, לא החומש, אלא מדובר על הסדר העליון, מה שנקרא עולם המלבוש אצל חכמי הקבלה. טוב, בואו נמשיך. אבל פשוט רציתי שאנחנו נבין, נתרגל. כל הדיון הזה אני הבאתי אותו כדי שנתרגל לזה שיש שפה שבה התורה מדברת, והשפה היא נלמדת מבני אדם, מה שבני אדם מדברים, ומתוך כך אתה יכול להבין למה התכוונה התורה. עניינו שכל מה שאפשר לאכול בני אדם להבינו ולהשכילו במחשבה ראשונה, כלומר במבט ראשון. אריה, שבוע טוב כבוד הרב. תורת השם תמימה, להגיד כי יש התורה גורע משלמות תורה, או שרק במסגרת ההבנה של בני האדם התורה שלמה? אולי מישהו יעזור לי להבין את השאלה. אני אחזור עוד פעם. שבוע טוב כבוד הרב, זה כולם הבינו. תורת השם תמימה, להגיד כי יש התורה גורע משלמות תורה, או שרק במסגרת ההבנה של בני האדם התורה שלמה? כלומר, אני מתחיל להבין, הוא שואל האם ההבחנה הזאת בין התורה לתורה היא הבחנה סובייקטיבית או אובייקטיבית. זאת השאלה. לא יודע, לא מעניין אותי. טוב, הלאה. אז אני שוב חוזר פה לדברי הרמב״ם. עניינו, כן, עניינו של הביטוי דיברה תורה כלשון בני אדם, שכל מה שאפשר לכל בני אדם להבינו ולהשכילו במחשבה ראשונה, כלומר במבט ראשון, הוא אשר נעשה ראוי כלפי השם מתעלה. ולפיכך תיארו בתיארים אמורים על גשמות, כדי להורות עליו שהוא יתעלה מצוי, כי אין ההמון משיג ביון ראשון מציאות אלא לגוף דווקא, ואשר אינו גוף או מצוי בגוף אינו מצוי אצלם. כלומר, כאן, שימו לב לאן הרמב״ם לקח את זה. למשל, להגיד שיש אלוהים, אין? זה בסדר או זה לא? לא, 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 זה אחר. נגיד, אני אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא יושב. אז הרמב״ם הסביר לנו מה פירוש יושב, שיש לו קיימות נצחית, נכון? כמו השם למבול ישב. כוונה שהוא לא, שהוא לא מתפעל משינויי המציאות. העולם שטוף במבול, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא משנה כלום. השם למבול ישב. עכשיו, למה התורה השתמשה בביטוי דו משמעי? אומר, בגלל שאצל בני האדם דבר שאין לו גוף אינו קיים. ולכן התירה התורה להשתמש בביטוי שהוא לא נכון, שהוא ביטוי גשמי, בגלל שצריך להתחשב בתודעה הראשונית של בני האדם. טוב, תמיד תשאל השאלה של איזה בני אדם. אבל בסדר, של, של בני אדם. כן. למה בכלל התורה כתבה משהו? כן, אז זאת אומרת, אם כבר כותבים, אומר הרמב״ם, אפשר לכתוב ביטויים גשמיים. זה כמו למשל, היה איזה ויכוח פעם בין אחד מרבני ישיבת הגאונים בבבל, שמפני כבודו לא נזכיר את שמו, לבין הרמב״ם, שהרמב״ם כתב שאלוהים אין לו גוף, ושמי שאומר שיש לו גוף הוא מין ואפיקורוס. אמר לו אותו ראש ישיבה, למה אתה אומר את זה? כי אם אין לו גוף, הרי הוא לא קיים. זאת אומרת שאפילו אצל אנשים מלומדים בתורה, לפעמים יש הבלים שנכנסים, ואדם חושב שאם אין גוף, אז הוא לא קיים. אז לכן אומר הרמב״ם, התורה התחשבה באנשים האלה, ולכן היא כתבה ביטויים של גוף, כדי שידעו על קיימותו. כן. מה? תודה. כן. אז מה שאומר כאן, עניינו שכל מה שאפשר לכל בני האדם להבינו ולהשכילו במחשבה ראשונה, הוא אשר נעשה ראוי כלפי השם יתעלה, ולפיכך תיארו בתיארים המורים על גשמות, כדי להורות עליו שהוא יתעלה מצוי. כן ההמון משיג בעיון ראשון מציאות, אלא לגוף דווקא. ואשר אינו גוף או מצוי בגוף, אינו מצוי אצלם. סיפור. תלמיד חכם ידוע, פעם הושיב את ילדתו הקטנה על ברכיו, והיא תפסה אותו בכתפיו ואמרה, הנה אבא. ויען הרב ויאמר, לא, זה הכתף של אבא. אז היא תפסה את הראש. לא, אבא, זה הראש של אבא, זה לא אבא. אז היא תפסה לו את האף. אז הוא אמר, ואמר, הנה אבא. אמר, לא, זה רק האף של אבא. ואז הילדה התחילה לבכות ואמרה, איפה אבא? זאת אומרת, צריך להיזהר, לא להכניס ילדים למושגים מטאפיזיים. הם לא מבינים. דבר קיים, אז הוא קיים, הוא ממשי, הוא נתפס בחושים.
יש איזה מתח, אם התורה היא, המטרה הסופית שלה זה ידיעת השם, אז הרמב״ם פה אומר
שלא צריך שאנשים פשוטים ישיגו בידיעת השם. למה התורה צריכה לרדת לרמה של דיברת כלשון בני אדם נמוכים? מספיק כשאתה מגיע מספיק לאיזה ידיעה שמחמד, התורה תדבר כלשון נעלים של... לא, זה לא ככה. הרמב״ם אומר שהתורה הציבה סולם. כלומר, צריך להתחשב, צריך לתת לבני אדם את השליבה הראשונה. ובלי זה, בלי סיפורים כאלה, השלב הראשון לא היה קיים. זה כמו שלגבי שצריך ללמוד תורה לשמה. אז למה נותנים פרסים לילדים בתלמוד תורה? כי בלי זה הם לא ילמדו. וכן כל דבר שהוא שלמות אצלנו, יוחס לא יתעלה. להורות עליו שהוא שלם בכל אופני השלמות, ולא יבואו חסרון כלל. לכן אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא מהיר. מה, יש לו טוסטוס? ברור שלו. אבל כתוב, וירכב על קירוב, ויערוף, וידע על כנפי רוח, עם סטארטר והכל. כן? איפה הקדוש הוא עושה את המילוי? זה השאלה. וזה תחנות. איך הוא ממלא את הקרוב? לפיכך, כל מה שההמון מבין שהוא חסרון או היעדר, לא יתואר בו. כן? יש דברים שההמון מבין שאי אפשר להגיד על אלוהים, בגלל שזה דברים שמראים על תלות, למשל, לאכול. אלוהים לא אוכל. למה? כי אכילה זה תלות. זה ההמון יכול להבין. ולכן זה לא נאמר, ולכן לא יתואר באכילה, ולא בשתייה, ולא בשינה, ולא בחולי, ולא בעוול, ולא במה שדומה לכך. וכל מה שחושבים ההמון שהוא שלמות, יתואר בו. ואף על פי שאין אותו דבר שלמות, אלא ביחס אלינו, אבל כלפיו יתעלה, כל אותם שאנו חושבים אותם שלמות הם תכלית החסרון. כלומר, מה שהוא אומר כאן, דבר מאוד מעניין. כל הדברים שבהם אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, מצד האמת, זה הקטנה. זה הגבלה, הקטנה, זה נמוך, וזה דברים שאינם שלמות אצלו. אבל כיוון שבנפש של בני אדם זה נתפס כשלמות, אז אנחנו אומרים את הביטויים האלה. אלא שאילו דמו לעצמם, היעדר אותה השלמות האנושית ממנו יתעלה, היה הדבר לדעתם חסרון כלפיו. פה הרמב״ם חוזר על דברים שהסביר רבי יהודה הלוי כבר בספר הכוזרי במאמר שני. כשאומרים על אלוהים שהוא חי, זה לא בגלל שהוא חי, כי להיות חי ביחס לאלוהות זה גם חיסרון. אלא למה אתה אומר חי? כדי לשלול ממנו את המוות. אתה לא יכול להגיד על אלוהים שהוא מת, לכן כדי, אז במקום להגיד לא מת, אתה אומר חי. אבל מצד האמת היותר פנימית, גם חי וגם מת, הם ביטויים שאינם ראויים כלפי אלוהים. אבל בדלת ברירה. כמו כן, המילה אחד, אומר רבי יהודה הלוי, זה בא לשלול את הריבוי, את האמונה בריבוי האלים. אבל מצד האמת, המילה אחד איננה מתאימה לקדוש ברוך הוא כלל וכלל. היה צריך לאסור את השימוש במילה אחד, אלמלא שעבור בני אדם יש בזה מעלה להיות אחד מאשר להיות הרבה, ולכן אנחנו מתירים לעצמנו את השימוש במילה אחד. וכך לגבי כל הביטויים, אפשר להוסיף עוד אחד, הביטוי מצוי. האם זה בסדר להגיד על אלוהים שהוא נמצא, שהוא קיים? מצד האמת, לא. אבל אין לנו ברירה, כי האופציה ההפוכה אצל בני אדם זה ההיעדר, שהוא לא קיים. אבל מצד האמת, גם לא קיים וגם קיים, הם ביטויים שאין להם שום משמעות ביחס לאלוהים. ולכן אמר דוד המלך בצדק, לך דומיה תהילה. כן, מה אתה אומר? נכון, זאת אומרת בכלל כתיבה של משהו, אמירה של משהו כלפי האלוהות מצד האמת זה בעייתי מאוד, לכן היה ראוי שלא לומר כלום, כי ההשגה האמיתית היא ההשגה דרך השלילה, כפי שהוא ימשיך להסביר. כן, אני אגיד לך, יש דבר מאוד מעניין. בספרות הקבלה אנחנו מוצאים למשל ביטויים הרבה יותר נועזים. למשל, בספר הזוהר יש פרשות שלמות על תיאור הדיקנה קדישה. מה זה דיקנה?
זקן.
זקן, זקן. דיקנה זה זקן. כן, ואז הזוהר עושה פלפולי פלפולים על הזקן של הקדוש ברוך הוא. על הגבות ועל השפם ועל הצ'ופצ'יקים מפה והצ'ופצ'יקים משם, שערות ישרות, שערות עקומות, שערות כאלה, לבנות, שחורות, אדומות. יש את השאלה, למה מתכוון הזוהר? הזוהר, אז יגידו לך הרציונליסטים שבתוכנו, הוא מתכוון לחוכמה. כן, כי הרי זקן, זה קנה חוכמה, אם מגיעים לראות חכמים עם זקנים, אז זה אומר שכשמדברים על הזקן של הקדוש ברוך הוא מתכוונים לחוכמה. אז ממילא תשאל השאלה, אז מדוע לא אמרת חוכמה? תגיד חוכמה, למה אתה מבלבל כולם? אתה אומר זקן. אומר פשוט מאוד. אם אתה תגיד חוכמה, אז אנשים יחשבו שהחוכמה העליונה היא כמו החוכמה שלנו רק בהגדלה פי אלף או פי מיליון. אבל מצד האמת אין יחס בין חוכמה של מעלה לחוכמה שלנו. לכן אתה אומר זקן. למה? כי אף אחד לא יחשוב שיש לקדוש ברוך הוא זקן. ואז אתה מבין שאתה מדבר במושג שאתה לא מבין. לכן דווקא הביטוי המגשים הוא ביטוי שמציל מן ההגשמה יותר מאשר ביטוי מופשט. שהחכמים היו משתמשים בו וחושבים שהם משיגים את האלוהות כמו שהפילוסופים חושבים. כן, בבקשה. אבל תשתדל שזה יהיה מובן.
אני רוצה לשאול שאלה. כלומר, הרב מעניק חשיבות גדולה לרושם שהאדם קבל על המציאות. כלומר, לרושם הכללי, ואז כדי את הרושם שהוא קבל על המציאות, הוא מבין איך המניע המניע הבלתי מונע לא יכול להיות.
המה?
המניע הבלתי מונע.
המליה?
המניע הבלתי מונע.
המניע הבלתי מונע, כן, נו.
אז הראש
המקדמי
של המציאות, הרב אומר...
יש מילים שאתה אומר בקול נמוך מדי, בבקשה לצרוח, בבקשה.
אוקיי. הרב אומר שאדם מקבל ראש המקדמי מהמציאות, ובעזרת הראש הזה הוא ניגש ללמוד.
איפה אני אמרתי את זה?
אני שואל, אם זה מה
שהרב
אומר.
אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה.
כן, השאלה היא האם הראש הזה זה מה שעוזר לו להרחיק את המחשבות הרעות של...
אבל אני לא אמרתי את זה. אתה שואל אם אמרתי, אמרתי לך שאני לא אמרתי, ועל בסיס זה אתה שואל שאלה. אני לא מבין את ההיגר. כן, בבקשה. שבוע טוב, כבוד הרב. על פי הרמב״ם, כל תנועה מעידה על חיסרון. האם גם מחשבה נחשבת כתנועה? כן, גם המחשבה נחשבת כתנועה, אבל לא כתנועה מורה על חיסרון. מדוע? בגלל שהתנועה המורה על חיסרון היא תנועה של גוף, ואילו הרמב״ם ואילו המחשבה היא תנועה לא של הגוף, אחות המחשבה מופשטת, ולכן היא איננה בהכרח מורה על חיסרון, לפחות של גשמיות. אבל יכול להיות, זה כאן צריך להיכנס לשאלה יותר פנימית, האם יש מחשבה לא קשורה לגוף, על זה נצטרך לדון בהמשך.
כמו שאמרת, יש חוכמה שלמה, אתה יודע חוכמה שלמה?
שיש חוכמה
שלמה? חוכמה שלמה זה לא אותו דבר.
כן, בסדר, השאלה אם הרמב״ם יגיד את זה. טוב. וכל... טוב, ואתה יודע, אני ממשיך כאן ברמב״ם. ואתה יודע. כי התנועה היא משלמות החי והכרחית לו בשלמותו. כן? הרי בעל חיים שלא זז, מתנוון. אז אצל בעלי חיים התנועה היא שלמות, בעוד שבאמת מצד האלוהות התנועה איננה שלמות. שכשם שהוא זקוק לאכילה ושתייה כדי למלא מה שנתפרד, כך הוא זקוק לתנועה להשיג את המתאים לו ולהתרחק מן הנגדילו. ואין הבדל בין אם יתואר יתעלה באכילה ושתייה או אם יתואר בתנועה. כלומר, מצד האמת להגיד על אלוהים שהוא בתנועה זה חיסרון לא פחות מאשר להגיד שהוא זקוק לאכילה ושתייה. אלא שלפי לשון בני אדם, כלומר הדמיון ההמוני, הרי האכילה והשתייה אצלם מגרעת כלפי השם, והתנועה אינה מגרעת כלפיו. ואף על פי שגם התנועה לא הזקיק לה כי עם הצורך, הרי למה החתול רץ? כי הוא זקוק לעכברים. וכבר הוכח כי כל נע הוא בעל גוף מתחלק בלי ספק. והתבאר שאינו יתעלה בעל גוף, ואם כן לא תימצא לו התנועה, ולא יתואר גם בשכינה. כלומר, הוא לא שוכן במקום. כי לא יתואר בשכינה אלא מי שדרכו לנוע. נמצא שכל השמות הללו המורים על כל מיני התנועות של בעלי החיים, וזה כל הביטויים שעמדנו עליהם עד עכשיו, שכן, הלך, בא, יצא, ישב, עמד, קם, כל הביטויים האלה שעברנו עליהם בפרקים הקודמים, נמצא שכל השמות הללו המורים על כל מיני תנועות של בעלי החיים, תואר בהם, בהם מתעלה, כפי האופן שאמרנו, כמו שמתארים אותו בחיים, כן, שאומרים על אלוהים שהוא חי, יגדל אלוהים חי, שהמשפט הזה הוא מאוד לא פשוט, איך ניתן לומר דבר כזה, כן? כי התנועה מקרה הכרחי לחי, ואין ספק כי עם סילוק הגשמות יסתלקו כל אלה. כלומר, ברגע שאתה אומר שאין לאלוהים גוף, אז כל הביטויים האלה נעלמים, כלומר, ירד ועלה והלך וניצב ועמד וסבב וישב ושכן ויצא ובא ועבר. שימו לב, שישה ביטויים שהסברנו, וכל הדומה לכך. והאריכות בעניין זה מיותרת. אלא מפני שהורגלו בו מוחות ההמון, ולפיכך ראוי לבערו לאותם שרוצים להביא עצמם לשלמות האנושית, ולסלק מהם הדמיונות הללו שקדמו להם בגיל הנערות, במעט הרחבה כפי שעשינו. שלום כבוד הרב, לפי דברי הכוזרי, האם נכון לומר שהפסוק שמע ישראל השם אחד, הוא על דרך דיברה תורה כלשון בני אדם? כן. פרק אף זין. למה התורה לא הכניסה את המילה הזאת?
להכניס כל מיני מילים שיתנו לי כבר את ההבנה כבן אדם שיש פה משהו נבדל.
שתי תשובות יש לי. אני חוזר על השאלה שלך. מדוע התורה בעצם לא נתנו קצת ככה טיפים, שמשל כתוב וירא השם, שכתוב וירא כבוד השם. כן, הרי יש פסוקים כאלה, וירא כבוד השם. אז למה לפעמים כתוב וירא השם? מדוע התורה לא דאגה לזה? אז אני רוצה לתת לך שתי תשובות. אחת, על דרך הרמב״ם, והשנייה, על דרך המקובלים. לפי הרמב״ם, בגלל שהתורה רצתה קודם כל לבסס אצל בני אדם את ידיעת המציאות. את מציאות השם. ולכן היא דיברה בשפה של גוף בכוונה, כי אין בני אדם תופסים מציאות אלא לגוף בלבד. ולכן דווקא היא הייתה מוכנה להכשיל את הציבור, להכשיל את ההמון בהבנה לא נכונה, ולו רק שיתפסו את עניין המציאות. ואז השאירה לחכמים את התיקון. זה דבר ראשון. וזה מה שנקרא השליבה הראשונה. ההסבר השני על דרך המקובלים זה שאם היה כתוב כבוד השם, אז היית חושב שאתה מבין. ואז היית מגשים. וההסבר שהסברנו על הדיקנה. אז שני כיוונים שם. פרק כ"ז. אונקלוס הגר שלם מאוד, כבר דיברנו עוד מקודם על אונקלוס, אבל כן הוא מרחיב יותר. אונקלוס הגר שלם מאוד בלשון העברית והארמית. אגב, איזו הארמית? הארמית של אונקלוס היא בעיקר ארמית בבלית, לא כל כך ארמית ארץ ישראלית, כן, אבל זה מה שיש, כן? איך להסביר את זה שהוא מדבר בארמית בבלית, לא יודע. יש כל מיני השערות אצל החוקרים, אבל בכל מקרה אונקלוס דווקא זה ספר טוב כדי להבין גמרא, כי הוא כתוב בארמית בבלית. בשביל הירושלמי זה קצת יהיה קשה. הוא כבר נתן דעתו בסילוק הגשמות, וכל תואר שמתאר הכתוב המביא לידי גשמות מבארו כפי עניינו, וכל שהוא מוצא מן השמות הללו המורים על מין ממיני התנועה, עושה עניין התנועה התגלות והופעת אור הנברא. אור נברא, כלומר שכינה או השגחה. וכן תרגם ירד השם יתגלה השם, וירד השם ויתגלי השם, ולא אמר ונחת השם. כן, הרי מה המילה בארמית בשביל לרדת? נחת, נכון? במקום נחת אמר יתגלי. ארדנה ואראה, יתגלי כען ועדון. וזה נמשך בתרגומו. אלא, אז פה יש קושיה. אם זה נכון שבכל מקום הוא מסביר בשפה מופשטת יותר, אלא שתרגם, אנוכי ארד עמך מצרימה, אנא איחות עמך למצרים. למה הוא לא אמר אנא יתגלי? שיגיד יתגלי, אמר איחות. וזו נקודה נפלאה מאוד, מורה על שלמות האדון הזה וטוב ביורו והבנתו את העניינים כפי שהן. כלומר, דווקא פה התגלה אונקלוס בכל חוכמתו. מה כל כך חכם בזה שהוא תרגם איכות ולא אמר אתגלי? ואף פתח לנו בתרגומו זה עניין גדול מעיני הנבואה, והוא שבתחילת פרשה זו אמר ויומר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויומר יעקב יעקב וכולי, ויומר אנוכי האל וכולי, אנוכי ארד עמך מצרימה. וכיוון שציין בתחילת הלשון שזה היה במראות הלילה, מה זה מראות לילה? חלום. חלום. לא היה מוזר בעיני אונקלוס לספר הלשון שנאמר במראות הלילה כלשונו. הרי ברגע שאתה יודע שזה חלום, אז זה כבר לא גשמי. אז בחלום אפשר להשתמש בביטויים גשמיים. והוא הנכון, לפי שזה תיאור מה שנאמר לו, לא תיאור מעשה שהיה, כמו וירד השם על הר סיני, שהוא תיאור מה שערה בעניינים המציאותיים, ולפיכך קינה אותו בהתגלות, ושלל ממנו מה שמורה על תנועה. אבל מה שאין כן בחלום, שבחלום אתה יכול להגיד איך שאתה רוצה. לכן כתוב איכות. כן. לא, הוא רוצה שתלמד את אונקלוס. בסדר? עכשיו, מה אכפת לו שתלמד את אונקלוס? אולי לא תלמד את אונקלוס. קודם כל, צריך ללמוד אונקלוס. מה, שלא ימכרה לך תרגום, לא? אבל הוא רוצה מתוך זה שתבין משהו במדרגות הנבואה. בחלק ב' יש לרמב״ם תיאור של 11 מדרגות של הנבואה. והמדרגות מתוארות לפי הנראה בחלום לנביא. ולכן הוא משתמש באונקלוס כדי שתתרגל למחשבה הזאת. ציורי הנבואה, כי יש גם שפה של הציור. כן, הרי הציירים, כי הם רוצים להביע איזשהו רעיון, אז הם לומדים כל מיני דברים על פרספקטיבה ועל צלליות ועל צבעים וכדומה. אז סך הכל מדובר על טכניקה, אבל דרך הדברים האלה יש מסרים שעוברים. אז גם פה יש לא רק כוונת הנבואה, יש גם האופן שבו הנבואה מתבטאת, כמו השפה של הנביאים. וזה חשוב ללמוד כדי שנבין את דברי. ולמה זה חשוב להבין את השפה של הנביאים? אולי תבין את האמת וזהו. כי הרמב״ם רוצה לייצר נביאים. כדי לייצר נביאים צריך להבין מהו עולם הדמיון שבו פועלים הנביאים. בסדר? טוב. והעניינים החזוניים, כלומר סיפור מה שנאמר לו, הניחו כפי שהוא, וזה נפלא. ומכאן תתעורר שיש הבדל גדול בין מה שנאמר בו בחלום או במראות הלילה, ובין מה שנאמר בו במחזה ובמראה, ובין מה שנאמר בו בסתם וידבר השם אליי למור, או ויומר השם אליי. כאן הרמב״ם מכין אותנו באמת לחלוקה של 11 המדרגות, שהוא ידבר עליהן בסוף חלק שני. בסדר? יש פה שאלה? לא, זה קורה. ואפשר עוד לדעתי, שאונקלוס פירש אלוהים האמור כאן מלאך. כן, כתוב, ויבוא אלוהים אל ישראל. אז מי זה אלוהים שם? זה לאו דווקא הקדוש ברוך הוא, אלא זה המלאך. ולפיכך לא הרחיק מלומר בו אנא איכות עמך למצרים, כי המלאך יכול לרדת למצרים. מה זאת אומרת שהמלאך יורד? השגחה. אז זה בסדר. כמו שכתוב, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי, הוא ישלח מלאכו לפניך. מה זה ישלח מלאכו? השגחה שלו. בסדר? אברהם אומר לאליעזר, שהוא שואל, מה יהיה אם, איך אני אמצא את האישה? הוא אומר, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקח את האישה לבני. זאת אומרת, מלאך זה סוג של השגחה שמתלווה אל האדם. עכשיו, על זה אפשר להגיד, ירד. לא יקרה כלום אם אתה תחשוב, אמנם בטעות, אבל אפשר לחשוב שהמלאך הוא גוף, לא קרה כלום. למרות שמצד האמת, המלאכים אינם גוף. העיקר שלא תייחס ירידה לקדוש ברוך הוא עצמו. כן? שזה בלתי אפשרי, כי הרי הוא ודאי לא גוף, וזה כפירה לחשוב שיש לו גוף. לכן פה אומר לך הרמב״ם, יכול להיות שכוונת אונקלוס הייתה, ויבוא אלוהים אל ישראל, לא שהקדוש ברוך הוא בא, אלא המלאך, ואז המלאך יכול לומר, אנוכי ארד. זה בסדר. בסדר? ועד יהיה מוזר בעיניך, היותו סובר שאלוהים כאן מלאך. אגב, תהיה פה שאלה לפי זה, האם זה יהיה קודש או חול. אצל כותב הספר תורה, הוא צריך לדעת האם לקדש את המילה הזאת, או לא שלא לקדש, יש הרי ויכוחים שלמים על מילה הזאת, האם היא חול או קודש. כן? למשל, אברהם אומר, אדוני מנה מצאתי חן בעיניך, על נא תעבור מעל עבדך. אז זה קודש או חול? אם אתה אומר שהוא דיבר אל שלושה נביאים, כמו שדיבר הרלב"ג, אז שם אדוני הוא חול. ואם אתה אומר שהוא דיבר עם מלאכים או עם שכינה, אז זה קודש. כן? כלומר, זה נפקא מינה. יכול להיות שיש לי נפקא מינה להלכה בדבר הזה. כן. ואל יהיה מוזר בעיניך. עכשיו, יש פה קושה. איך אתה יכול להגיד שהמלאך, שאלוהים פה זה מלאך? הרי מה הוא אומר? אנוכי אלוהי אביך. מה, מלאך יגיד דבר כזה? כן. ואל יהיה מוזר בעיניך היותו סובר שאלוהים כאן מלאך, והוא אומר לו אנוכי האל אלוהי אביך. כי הדיבור הזה יהיה בלשון זה גם על ידי מלאך. לא, מצאנו שמלאכים מדברים ככה. איפה מצאנו? הלא תראה אומרו, ויומר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב ואומר הנני, ובסוף סיפור דיבורו עמו אנוכי האל, בית אל, אשר משכת שם מצבה אשר נתרת לי שם נדר. ואין ספק שיעקב נדר לשם, לא למלאך. אם כן, אנחנו רואים שהמלאכים מדברים בלשון השם. אגב, יש פסוק דומה, אנחנו רואים אותו כל יום. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ונתתים יתר ארצכם בעיתו יורה ומלכו. מי אומר את המילים האלה? תסתכלו בתורה, איפה זה כתוב בפסוקים האלה? בפרשת עקב, נכון? מי אומר את זה שם? משה. איך משה אומר ונתתים יתר ארצכם? משה הוא אלוה שהוא יכול לתת מטר, נכון? אלא שהוא מקצר את הלשון. כלומר, מותר לפעמים לנביא או למלאך לדבר כאילו הוא המשלח. הוא מדבר בלשון בלשון משלחו. אלא שזה נוהג בדברי הנביאים. כלומר, לומר את הדברים שאומר להם המלאך בשם השם, בלשון דיבור השם להם. והם כולם בהשמטת הנספח. קוראים לזה בשפה הכללית משפט אליפטי, משפט שבו חסר אחד המרכיבים של המשפט. כאילו אומר, אנוכי שלוח אלוהי אביך, אנוכי שלוח האל הנגלה עליך בבית אל, וכדומה לזה. ויבוא בנבואה ומעלותיה ובמלאכים דברים רבים בהתאם למטרת מאמר זה, ולכן אין מה להתרגש. יכול להיות אם קט שאום כלא סבין, ויבוא אלוהים, הכוונה למלאך. מדוע התגלות זה משהו פחות גשמי מירידה גשמית? הרי כלפי הקדוש ברוך הוא האינסוף זה היינוח. היחס בין אחד לאינסוף הוא זהה למיליון ביחס לאינסוף. אתה צודק, אבל יש בכל זאת הבדל מהותי בין התגלות שזה יכול להתאפס כהכרה רוחנית לבין ירידה שזה יכול להיות רק גשמי. וזה מספיק לרמב״ם בשלב הזה, למרות שמצד האמת בוודאי שדבריך נכוחים. עד כאן להיום. שלום.